כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שנה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל
חי. הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
ערב טוב לכל המאזינים. הערב בעזרת השם נעסוק רק בשאלות שהגיעו אלינו במהלך השבועות האחרונים. לכן הפעם לא נעלה מאזינים, ובעזרת השם נחזור למתכונת המאזינים בשבוע הבא. נודה למי שאיתנו באולפן, אורי כהן ושלמה פולק, וניגש אל השאלות. שאלה הראשונה קשורה אל נושא חינוך הילדים. ילד ביישן. הילד ביישן במשפחה, בכיתה, כששואלים אותו שאלה בכיתה, למרות שהוא יודע, הוא לא מדבר. הוא נכנס לכיפאון, הוא לא מגיב. וכך גם כשמגיעים אורחים או בני משפחה הביתה, הוא נכנס לכיפאון, למרות שכשהוא לבד בבית הוא מלא מרץ, מלא התלהבות. מה לעשות עם הביישנות הזו של הילד? זו השאלה. ביישנות היא הימנעות של האדם בצורה עקבית מיוזמה, שאלה לזולת, לפנות לזולת, להביע דעה, להשתתף בפעילות. הצניעות והענווה היא באה ממקום יזום, כלומר האדם יכול לדבר ובוחר שלא לדבר. אבל הביישנות היא כשהאדם רוצה ולא יכול, בכל אופן מרגיש שלא יכול. והביישנות בהרבה מאוד מקרים גורמת לסבל ותסכול, מכיוון שהילד כן רוצה להביע את עצמו, הוא מדמיין לעצמו, כן, הפעם אני אומר מה שאני חושב, אני אומר מה שאני מרגיש, אני כן, אני אומר מה התשובה בכיתה, או שאני כן אדבר לפני הדודים. כשאדם מגלה ענווה יזומה או צניעות יזומה, הוא יודע שהוא כן יכול להביע את עצמו, אבל הוא נמנע. והאימנות הזו גורמת לאדם תחושת סיפוק. איזו גיבור הכובש את יצרו, הוא כבש את היצר של להפגין, של להחצין. אבל כעת, כשמדובר על ביישנות, כואב לו על כך שהוא לא יכול להפגין את הידע או את הרצונות והדעות שלו. אז אם הילד מתבייש בכיתה, בואו נתחיל בכך שנזמין חבר או שניים מהכיתה אלינו הביתה, ובכך נכניס בצורה הדרגתית את חלק מגורמי החרדה לתוך הסביבה היותר בטוחה של הילד. כך נוכל לעזור לו להתגבר בהדרגה על החרדה. ולמה? מכיוון שכשהוא נמצא מול כל הכיתה, יש חרדה, פחד, בושה. אבל כשהוא יתרגל אל המצב יהיה לו קל יותר, ולכן יש לנו אפשרות לייצר תהליך הדרגתי של החשפות אל חלק מזערי מגורמי החרדה לתוך הסביבה הבטוחה של הילד בבית, ואז עם הזמן יהיה לילד קל יותר ויותר. וחשוב, חשוב מאוד לפרגן ולשבח את הילד על כך שהוא הצליח להתגבר ולו במעט על החשש, על הבושה. חשוב לא להשוות אותו ולומר, למה אתה לא כמו אח שלך? למה אתה לא כמו אחותך? למה אתה לא יכול להביע את עמדתך? חשוב לא לשפוט אותו, כי שמשווים אותו אל הציור שאצלנו בראש, אל הדמות שאצלנו בראש, אל הדמות שאותה אנחנו מכירים, אנחנו מייאשים אותו, אנחנו מתסכלים אותו. את ההשוואה הזו אנחנו יודעים לעשות, אבל הוא לא יודע. ולכן חשוב לא להכניס אותו אל מאבק, אל פער גדול מדי בין מישהו לדמות שאצלנו בראש. בואו נשכח מהדמות שאצלנו בראש, ונתעסק עכשיו רק הוא, בינו לבין עצמו. איך הוא יכול להיות מדרגה 1 לדרגה 2, לא מדרגה 1 לדרגה 10 שאצלנו בראש. דבר נוסף, חשוב להכין את הילד לקראת מצב שהוא מתבייש ממנו. לדוגמה, אנחנו יודעים שהילד מתבייש כשמגיעים הדודים הביתה, או הילד מתבייש כשהוא צריך, לדוגמה, לדבר מול חברים. בואו נכין את הילד שלא יהיה מופתע כי בהרבה מאוד מקרים כשהילד אומר לעצמו כן, הפעם בכיתה אני אדבר, ואז הוא מגיע לכיתה, ועוד פעם תוקף אותו התקף הבושה, הוא מופתע, הוא בשוק, קשה לו, הוא בהלם, מעין הלם קרב. עוד פעם, למה אני מרגיש בושה? וכל פעם מחדש הוא מופתע למה הפעם הוא מרגיש בושה, הרי הבוקר, לפני שהוא יצא הלימודים, הוא אמר לעצמו, הפעם זהו, אני לא ארגיש בושה. אבל אז הוא מגיע לכיתה, והוא שוב פעם מרגיש בושה. בואו נכין אותו ונאמר לו שרגש הבושה הוא עתיד להופיע בכל אופן. ולמה זה חשוב? התשובה היא, כי מה שמנטרל אותו, זה שכל פעם מחדש הוא מנסה, ואז מופתע שרגש הבושה מופיע. ולכן כדאי להוריד את גורם ההפתעה ולומר לו, כן, זה מה שיש בינתיים. יש לנו, כדאי להסביר לו, רגש שעובד בצורה לא נכונה. הרי אין סיבה אמיתית להתבייש, אין סיבה להרגיש לא טוב, הרי אתה יודע את התשובה ואתה יכול לומר את התשובה בכיתם. אתה יכול להציע לחברים משחקים, לא תהיה בעיה, וגם אם תהיה תשובה לא נכונה, או החברים לא ירצו לשחק, שתי דקות לאחר מכן, נשכח מהכל והכיתה תמשיך ללמוד וללמד והחברים ימשיכו לשחק. שום דבר לא יקרה, אבל יש לנו רגש שעובד לא כמו שצריך. הוא עובד חזק מדי, רגש הבושה. ולכן צריכים קצת להתעלם ממנו. בכך שנכין את הילד לקראת המצב שהוא מתבייש, זה יעזור. שיבין שהוא לא הבעיה. יש כאן רגש עובד לא כמו שצריך, אבל אתה בסדר. הרגש הוא לא כמו שצריך. אפשר גם לייצר מערכת עוקפת, להוסיף לכל מה שאמרנו. לדוגמה, לדבר עם המורה, להעביר את הילד למקום בולט פחות בכיתה, וכך בהדרגתיות לשתף את המורה שגם הוא יוכל לאט לאט, אולי לא מול כולם בהתחלה, בהתחלה לגשת אליו בהפסקה ולשאול את דעתו ולדבר איתו, ואז רק מול כמה חברים, וכך לאט לאט הילד ייחשף ליותר דיבור. לא צריך להטריח יותר מדי את המורה בכיתה, אבל כן, אפשר לבקש ממנו מטלות שהן כל שלושה ימים להשקיע דקה של שיחה עם הילד שקשורה אל נושא הביישנות. וכפי שאמרנו, התהליך ההדרגתי. ודאי שאפשר לעשות את זה עם הדודים או הסבא והסבתא כשמגיעים לבקר. להנחות אותם שכשהם מגיעים, הם בהתחלה ידברו עם הילד המתבייש, אולי לא מול כל המשפחה, אלא בהתחלה יהיה יותר בצינה, וכך לאט לאט, בהדרגתיות להיחשף ליותר אנשים שמולם הוא מדבר. וכמובן, אחד מהדברים החשובים הוא לשבח את הילד. שההורה אומר לילד, שמתי לב שלמרות שהתביישת, בכל אופן, דיברת, אמרת, אמרת משהו על הפרשה, שרת שיר, לפרגן, לעודד, ככל שנפרגן ונעודד, נשמר את ההצלחה ונגביר אותה. דברי חיזוק ושבח הם זרז ומגבירים את הסיכוי להתנהגות דומה ויותר טובה בעתיד. וכמובן, גם חשוב לשבח את הילד על כך שהוא ניסה והשתדל גם אם לא הצליח. כי ההשקעה היא ההשתדלות, היא לא התוצאה. ועל זה אנחנו משבחים, כי זה באמת מה שהיינו רוצים. לא היינו רוצים שהילד כל מהלך שהוא עושה, יאמר, האם המהלך הזה טוב או לא? במה זה תלוי? האם הצלחתי או לא הצלחתי? כי כשהורים משבחים את הילד רק כשהוא מצליח, בעיקר כשהוא מצליח 100%, הם מרגילים אותו להיות רודף שלמות, פרפקציוניסט. ואז הילד נוטה להימנע מלפעול במצב שבו הוא לא בטוח שיצליח בצורה מושלמת. ילד חשוב שיהיו לו חיים עם שלווה, שהוא יודע שגם אם הוא הצליח בצורה חלקית הוא גם עשה, כי העיקר זו לא ההצלחה אלא המגמה. חשוב שלא נעודד ילד להיות פרפקציוניסט רודף שלמות, אלא הדרגתיות. וגם אם הדרישות שלנו, ההורים שלנו מעצמנו גבוהות מאוד, חשוב שלא נציב אותם לילדים. חשוב שאנחנו נתגבר על הנטייה הטבעית של רדיפת השלמות שלנו אם אנחנו כאלה כלפי עצמנו. או הנטייה הטבעית שלנו להיות ביקורתיים אם כך אנחנו לגבי עצמנו ולתמוך בילד, לשבח אותו גם על עבודה קשה, על הצלחה חלקית ואפילו על כישלון. העיקר, היות שהיה כאן מאמץ ועבודה, מגיע לו תגמול על עצם המאמץ. אפשר גם כן לתת לו תרגילים קטנים, לדוגמה, הולכים לחנות ואומרים לילד שהוא ישלם למוכר, או שאפשר לומר לו שיאמר משהו בפרשה, או משהו שהוא למד, אפילו שיתקשר לסבא והסבתא ויספר משהו. ברגע שהילד מרגיש שסומכים עליו, זה מקדם. ואפשר גם ללכת שלב אחד קדימה. לדוגמה, הולכים איתו לחנות ויודעים שהוא בגדול לא מוכן לשלם למוכר, נעשה משהו אחר. נרזיק שקיות בידיים ונאמר לו שאנחנו לא יכולים לשלם, אז שהוא יעשה את זה. ואז לא תהיה לו ברירה, וכשאין ברירה, כמובן לא משהו קיצוני, בגבולות הסביר, התחושה של הילד היא שאין ברירה ולכן צריך לעשות, וכשהוא עושה, הוא קופץ למים, והוא שם לב שגם כשהמים קרים, אפשר לשחות, אפשר ליהנות, ובסוף הגוף מתחמם ומתרגל גם למים. זה משל לביישנות. חשוב גם שההורים ידברו על רגשות ויעבירו מסר שאומר, רגשות זה לא דבר מבהיל. לדוגמה, היום הייתי מתוסכל, וזה לא היה נעים, אבל בכל אופן, עשיתי מה שהייתי צריך לעשות. או לדוגמה, לא היה לי נעים היום מהשכנים, אבל בכל אופן, אמרתי להם שלא יחנו עוד פעם בחנייה שלנו. כלומר, להעביר מסר שאומר, רגש לא נעים, הוא אמנם לא נעים, אבל אפשר להתגבר עליו. כלומר, שרגש לא נעים, הוא לא נעים, אבל לא צריכים להיות משועבדים אליו, כי לא פעם בני אדם, הם כל כך משועבדים אל הרגשות, נבהלים מרגש שלילי. יש בני אדם שמרגישים שהם לא יציבים בחיים שלהם, בהרבה מאוד מקרים. למה זה קורה? בגלל שהם יותר מדי נשלטים על ידי הרגשות שלהם. הם קמים על רגל שמאל, ואז הולכים לישון כל היום, ולאחר מכן קמים על רגל ימין ולא ישנים כל הלילה, ואז למחרת כואב להם הראש כי הם לא ישנו כל הלילה. וכך האדם, הוא נבהל כל פעם מהרגש שלו, פעם לטוב ופעם לרע. כשמרגיש רע הוא נבהל, וכשהוא מרגיש טוב הוא אומר לעצמו, אני חייב לעשות עכשיו 100%, כי אני מרגיש טוב וצריך לנצל את הרגש הזה. וזוהי טעות, זוהי דרך של האדם להרגיש לא יציב בחיים שלו, להיות משועבד יותר מדי לרגשות. האדם ודאי צריך להתייחס לרגשות, אבל לא להיות משועבד לרגשות. אם לדוגמה קר בחוץ, האם זה אומר שלא יוצאים? לא. אם קר בחוץ, אז משועבדים לרגשות אם לא יוצאים. אם קר בחוץ, שמים מעיל. כלומר, אני מתייחס לרגש, רגש הקור, אבל אני לא משועבד אליו. אם אני צריך לצאת, אני אצא. כך האדם, ככל שהוא מחויב למטרות שלו, לערכים שלו, אז הוא מרגיש הרגשה שהיא סותרת את המטרה והערך שלו. אם והיה, והוא יבחר ברגשות, הוא ירגיש לא יציב, מכיוון שהרגשות הם לא יציבים. זה רגשות. רכבת הרים רגשית, פעם מרגישים טוב, פעם מרגישים רע, זה עולה, זה יורד. לא להיבהל מהרגשות, וזה המסר שנרצה גם להעביר לילדים. נכון, מרגישים רע, לא נעים להגיד לשכנים משהו, אבל אמרנו, כמובן בצורה יפה, לא מעליבה, אבל רגש לא ישלוט עלינו. מצד שני, ודאי שלא נכון לומר לילד, אל תתבייש, אין לך מה להתבייש, אל תעשה לי בושות שאתה מתבייש. אלא לגלות אמפתיה. נכון, זה לא נעים, באמת, בושה זה רגש קשה, לגלות אמפתיה כלפי הרגש. אבל, יחד עם זאת, לאחר מכן, לומר, נכון, לא נעים להרגיש בושה, לשהות ברגש, לקבל את זה, לא לבטל את המבוכה, לא לבטל את הבושה, ואחרי שמספיק היינו שם עם הילד, היינו שותפים לרגש חצי דקה, דקה, אז אפשר להתכונן לקראתה ולומר, נכון, מרגישים בושה, אבל לא חייבים להישאר באותו מקום. ומכאן לעוד סוגיה הקשורה אל הילדים, שאלה נוספת. מה נעשה עם הילדים המשקרים? אז אם אנחנו רוצים להפחית את השימוש של הילד בשקרים, דבר ראשון, חשוב לתרגל עם הילד לדייק בתיאור המציאות. כשהוא חוזר הביתה הוא מתאר דברים בצורה קיצונית, בואו נתחיל לעזור לו לתרגל דברים בצורה עובדתית. לדוגמה, בואו וניתן לו ציור, תאר לי מה יש בציור הזה. עוברים ליד בית, תאר לי את הבית. מה שנראה בעינינו מובן מאליו, את זה לעשות עם הילד. להרגיל אותו לתאר דברים ברמת עובדות כמה שיותר. וכשהוא מצליח, לפרגן לו, לעודד אותו. ואם נשאל מה כבר הוא עשה, למה שהילד יזכה לעידוד ולפרגון על דבר פחות כל כך? צריך להבין שהילד, כשהוא רוצה לשקר, אין בזה רק רצון רע. אמנם התוצאה היא ודאי רע, אבל יש להבין מה קורה בנפשו של הילד. אדם שמשקר באופן כללי, משהו במציאות בהווה חסר לו, ולכן הוא משתמש בשקרים כדי לייפות את המציאות או להשיג משהו חדש, להשיג תחושה חדשה. כשהילד הוא רגיל לשקר, באופן טבעי הוא רוצה להתייחס לא רק אל מה שהוא רואה, אלא גם אל מה שהוא מדמיין. כמו היינו אומרים, הוא רוצה מזוג, שילוב של גם הווה וגם דמיון. הוא מנסה למזג בין השניים בדיבור שלו. ולכן לא פעם באופן טבעי, בצורה אוטומטית, בלי לשים לב, הוא מוסיף תיאורים שהם לא במציאות. ולכן בוא נתחיל את הרגל, הידי שנשאל אותו שאלות לגבי עובדות שלא נוגעות ישירות דווקא אליו, איך היה לך היום בלימודים, בכיתה, בגן, אלא שאלות באופן כללי, תתאר לי את הבית הזה, תאר לי את המשחק הזה, תאר לי את החפץ הזה, דברים שאנחנו והוא רואים, ובכך אנחנו מרגילים אותו להתמקד בעובדות. וכמובן, כפי שאמרנו, נשבח אותו על תיאור העובדות, כי מבחינתנו זה מובן מאליו, לא בהכרח מבחינתו. דבר נוסף, חשוב להבהיר, להסביר לילד, שאין שקרים שהם שקרים מותרים או שקרים אסורים, אין שקר קטן או שקר גדול, דין פרוטה כדין מאה, דין שקר קטן כדין שקר גדול, וזה חשוב שיהיה כבר מגיל קטן. מגיל קטן חשוב לעמוד על המידה הזו, מידת האמת. זה גם יעזור לילד בהמשך החיים שלו, מעבר למוסריות, לחובה של לומר את האמת, זה יעזור לילד להפנים שהאמת זה החיים האמיתיים ואיתם צריך להתמודד, ולא עם שקרים דמיוניים, ואז האדם בורח אל השקרים ולדמיונות ומנותק מהמציאות. ולכן חשוב לעזור לילד להבחין בין דמיון ובין מציאות, כי בהרבה מאוד מקרים הילדים, שלא באופן שלילי מתוך רוע לב, הם לא תמיד עושים הבחנה בין דמיון לבין מציאות, בעיקר עד גיל 8, 9, 10, שאז הדמיון של הילדים הוא חזק מאוד. ולכן כשהילד מדבר על דברים שלא היו במציאות, חשוב לעזור לו לומר, היית רוצה שיקרה כך וכך, או חבל שלא קרה מה שרצית. כלומר, כשאנחנו רואים שהוא מוסיף דמיונות, חיובים או שליליים לתיאור העובדות, נוסיף, ונאמר אמירה שהיא מבהירה שיש כאן דמיון. דבר נוסף, כשההורים רוצים שהילד יהיה מושלם, אז יש פער בין המצוי לרצוי. יש פער בין מי שהוא לרצוי שההורים מצפים ממנו. היות שיש פער גדול, ההורים, בלי לשים לב, לא מקבלים שיפורים הדרגתיים. הם לא שבעי רצון מהישגים הדרגתיים, אלא רק מתוצאות מושלמות. ואז באופן טבעי, הילד מרגיש שהוא לא טוב, הוא לא בסדר, וכדי ליישר קו עם השאיפה לשלימות של ההורים, הוא משקר. כי הוא מבין שאי אפשר לקבל תהליך הדרגתי, ואז כמעט ובעל כוחו שמים אותו בניסיון קשה מדי. ולכן חשוב שההורים יפרגנו, יעודדו גם על הצלחות של דרגות ביניים. כך זה יגביר את הסיכוי שהילד יוכל לעכל ולהבין שגם אם הוא לא מושלם, זה עדיין בסדר. כך יגבר הסיכוי שיאמר אמת במצבים מאתגרים לא מושלמים. וכשהילד אומר אמת, לא להתעלם מכך. אם לדוגמה הוא אמר אמת במקום שהוא לא נעים, לא טוב, חשוב לפרגן, לעודד, להכיר בעובדה שזה לילד לא היה קל, ולכן הוא ראוי להערכה. בינו לבין עצמו ולפעמים גם קצת בצורה פומבית, לדוגמה, הילד שלי, הוא אומר אמת גם כשהוא יודע שזה אולי יהיה קשה וזה יהיה לא נעים. עידוד כזה מקל על הילד לומר את האמת כיוון שהוא רואה את היתרון שבאמירת האמת. דבר נוסף, חשוב לא לבקש מהילד, תבטיח לי שלעולם לא תשקר. למה? מכיוון שאם הילד רק בתחילת תהליך השיפור בנושא התגברות על האמת, אז שוב אנחנו שמים אותו בניסיון שהוא לא יוכל לעמוד בו. סבירות רבה שאם עכשיו הוא מתחיל לעבוד על לא לשקר, זה לא שמחר מחרתיים הוא לא ישקר יותר וגם עוד שבועיים ומכאן ואילך ייגמרו כל השקרים. לא, יש כאן תהליך הדרגתי ולכן לא לבקש ממנו להבטיח דבר שהוא לא יעמוד בו. נקודה נוספת, אנחנו ההורים חייבים לתת איזשהו אמון מסוים. יש כאן סיכון וסיכוי. סיכון? שם הילד ישקר. סיכוי, מאמינים שהוא לקראת תהליך של שיפור הדרגתי גם אם לא מושלם. ולכן חשוב מאוד לא לחקור את הילד. לדוגמה, הוא חזר הביתה מאוחר, במקום לחזור בשעה 2, הוא חזר בשעה 3, לא להתחיל לשאול אותו שאלות, איפה היית? אתה בטוח? אתה לא משקר? איך ייתכן שאתה אומר שהלכת למקום מסוים, אם ראיתי אותך במקום אחר? להרפות. אפשר לשאול שאלות, אפשר לנסות לדעת איפה הוא היה, מה היה. אבל מתוך אווירה רצינית יותר, לבקש בצורה עניינית לדעת את הפרטים. אם כעת הוא חזר הביתה במקום בשעה 2, בשעה 3, ואנחנו חושדים ומרגישים שעוד פעם הוא הולך לשקר, אנחנו מרגישים שלא הולכים להיכנס אל שיחה עניינית, אז בואו נעצור, בואו ננשום אוויר, בואו ניתן לו לאכול, לשתות, להירגע, ואז שעה וחצי לאחר מכן, נבקש בצורה עניינית ורגועה יותר, מה שנקרא בתנאי מעבדה, לבקש להבין את פרטי האירוע. חשוב לשמור על טון דיבור רגוע, ולא כזה טון דיבור שמשדר לחץ וחוסר אמון ושאלות, ואיפה היית ואיך אתה אומר דבר כזה? אלא כן שאלות, אבל שלבות ורגועות יותר. נקודה נוספת, אם והיה והילד שיקר, לדוגמה לחבר שלו, הילד שיקר אל מישהו בתלמוד תורה או משהו כזה, לא לחפות עליו, כן לתת לו לשלם את המחיר. אם והיה ותפסו אותו בשקר וכעת רוצים להניש אותו, אז לא כדאי לחפות על זה, כן כדאי שישלם את המחיר וכך יפנים על ידי אירוע שהוא אירוע לא נעים אבל נחרט, ששקר זה דבר לא משתלם. וכמובן שההורים צריכים לתת דוגמה אישית. נקודה נוספת, אם והיה והילד לדוגמה מתחיל לשקר, יש הורים שעושים מהלך כזה, הם אומרים לילד, אם לא תשקר אני לא אתן לך עונש גדול, וזוהי טעות. אם והיה והילד צריך להגיד את האמת והוא יקבל עונש, הוא יקבל עונש למרות שהוא אמר אמת. חשוב שנעביר מסר חינוכי אמיתי שמתאים למציאות. אדם שאומר אמת, לא מגיע לו שיקלו עליו בעונש. אדם שאומר אמת, רק מגיע לו שלא יחמירו את התגובה הקשה. על אמירת אמת, מקבלים פרגון, אבל לא הקלה בעונש. כי זו האמת, לא היינו רוצים שחלילה הילד יגדל, וכשיהיה מבוגר יותר יאמין שאם והיה והוא משקר, ואז לאחר מכן יאמר את האמת, יקלו עליו בעונש, מכיוון שבעולם זה לא הולך להיות ככה. אם והיה והוא ישקר, ואז יודע באמת, אז לא יקלו עליו בעונש, רק לא יחמירו את העונש. וכפי שכתוב, מודה ועוזב, ירוחם. ומה הכוונה ירוחם? הכוונה היא שאם דוגמה, האדם גנב 100 שקל, אז אם תפסו אותו, הוא צריך לשלם 200 שקל, קרן וכפל. אבל אם האדם גנב 100 שקל, ולאחר מכן הוא בעצמו מודה, אז מודה ועוזב ירוחם, ירוחם, ירחמו עליו, אבל ממה? מתשלומי כפל. אבל את הקרן? ודאי שהוא צריך לשלם. עונש ישנו. השאלה היא כמה העונש יהיה חמור. אדם שיקר, ודאי צריך לתקן את מה שהוא שיקר. אדם גנב, ודאי יתקן את מה שהוא גנב. מה שהוא מודה על האמת, זה לא כדי להקל על העונש, אלא כדי רק לא להחמיר אותו. חשוב גם שההורים לא יאמרו לילד, תגיד את האמת, נכון שיקרת? תודה, תסתכל לי בעיניים, תגיד לי שאתה לא עשית את זה. ואז אחרי שהוא אומר שהוא לא עשה את זה, אומרים לו, אתה שקרן. אם לדוגמה, ביקשנו מהילד לסדר את החדר, או להתקלח, והוא לא עשה מה שביקשנו, לא לומר לו, אתה שקרן, אתה משקר, איך תגדל, איך תהיה, להיות ענייני וקר. אני יודע שלא התקלחת וכעת תיגש להתקלח. ענייני וקר, לא להדביק עליו תוויות מיותרות שהוא לא זקוק להם, וגם ההורים לא היו רוצים שהילד יסתבך עם אותן תוויות. וכמובן שבזמני רוגע, בזמני שלווה, בשולחן שבת, בזמנים רגועים ושלווים שלא קשורים אל הזמן של שקר, לא בצמוד לאירוע שהילד אמר שקר, אלא באופן כללי, אז נדבר על האמת, על חשיבות האמת, על משקל האמת, כל אחד והרעיונות שלו והגישות שלו והשיחות המוסר שלו, אבל רק כאשר זה נעשה בזמן מרוחק מהאירוע הראשוני של השקר, מה שנקרא בתנאי מעבדה, בתנאים רגועים.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שירי לוי, שיר חודש, איי-טי-בי, נדיין בישריו. שירי לוי, שיר חודש, איי-טי-בי, נדיין בישריו.
זה יהיה הלחן הבא. דרגו עכשיו את המלחינים ב-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039 מפגש חי, כל מוצש ב-10, רק כאן בכל חי.
המלחינים.
כן, הציבור בוחר הדרן. רק בהדרן יש את כל היתרונות. המכשירים המתקדמים בעולם עם כל מה שאתה צריך. ללא אפשרויות עקיפה או פריצה לשמירה על המשפחה שלך. עם שירות ואחריות ברשת חנויות סמסונג ברמה הגבוהה ביותר. מתקשרים עכשיו, כוכבית 8097. בחשות בית דין סדק בני ברק לצורכי פרנסה. כוכבית 8097.
משה, רציתי להתייעץ איתך על מזרונים. יש מבחר גדול, התבלבלתי, הסתבכתי. מה אתה ממליץ?
אחרי 20 שנה בענף, אני ממליץ על מזרני ישרים.
מזרני ישרים, מזרנים איכותיים, כי על מזרנים לא מתפשרים. מזרני ישרים, מזרנים שפותחו על ידי המומחים, להשיג בחנויות המובחרות. לבירור הסניף הקרוב לביתכם חייגו, 03-630-6699.
שימו לב! באמית סטור עכשיו במבצע מדהים, 30 פריטים רק ב3 שקלים. לדוגמה, 10 תבניות אלומיניום שבמבצע ב3 שקלים. כן, 30 פריטים ב3 שקלים. אז רוצו עכשיו לפאמית סטור, המרכז הגדול בישראל למוצרים חד פעמיים. המבצע בכל סניפי הרשת. מהו, המבצע רק עד מחר.
גינת אגוז, לאירועים גדולים מהחיים. לפני כולם, רהיטי קיבוץ השלושה. פסח, הזמן המושלם שתוכלו לטפל בעצמכם. סובלים מבעיות בכלי דם, סכרת או סתימות בעורקים? הכירו את המופטה, שיטת טיפול טבעית שתוכל לחולל פלאים, המבוססת על אוויר ייחודי הבוקע מבטן האדמה ברומניה. רבים כבר טופלו במופטה ומספרים על שיפור ניכר במדדים הרפואיים. ועכשיו, חבילת נופש רפואי לטיפול במופטה ברומניה בפסח. כן, פסח זה הזמן המתאים ביותר לטפל בעצמכם. בחשרות מהודרת וליו ליווי רפואי צמוד, לפרטים 03-9641-555 או כנסו למופתה.org. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575. עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
חזרנו אליכם ונמשיך לעסוק בעוד שאלות. אישה שואלת, בעלי מזלזל בי כשאני מבקשת ממנו שיחזור מוקדם מהעבודה ומתעלם, הוא חוזר בשעות שהוא רוצה לחזור. ואני פעם אחר פעם מנסה לשכנע אותו ולהסביר לו, והוא לא מקשיב, הוא ממשיך לזלזל. מה ניתן לעשות? התשובה היא, קודם כל צריך להחליף גישה. הגישה שאומרת בעלי מזלזל היא לרעת האישה, לא לרעת הבעל. אם אנחנו רוצים לחיות עם בן אדם לטווח ארוך, אנחנו צריכים להימנע מלהיכנס לראש שלו, להימנע מלחשוב עליו, מה הוא חושב, הוא כן מזלזל, הוא לא מזלזל, הוא כן אכפתי, הוא לא אכפתי, הוא רגיש, הוא לא רגיש. כל המחשבות האלה, כל הניסיונות לנתח את הזולת, בעיקר כשמדובר על אדם קרוב, זוהי שטחיות, זה דבר לא נכון, דבר לא אמיתי. הסבירות היא שבעיני הבעל הוא לא מזלזל, הוא מרגיש שאין לו ברירה, הוא חייב, הוא צריך. אמנם האישה מרגישה שזה זלזול, אבל מצד הבעל זה לא זלזול. זלזול זוהי פרשנות. צריך, כדי לייצר קשר טוב, להפסיק להיכנס לראש של הזולת ולנסות לפרש אותו. פשוט לא לחשוב עליו. הוא מזלזל, הוא לא מזלזל, הוא לא אכפתי, הוא לא רגיש. להחליף גישה. הגישה החדשה אומרת, אני לא נכנסת לראש שלו כן מזלזל או לא מזלזל. אני אומרת מה אני רוצה. אבל יש הבדל גדול מאיזה מקום זה מגיע. אם זה מגיע עם מקום של זלזול, אז האישה תאמר לבעלה. אמירה בסגנון של, מה, אתה לא מבין למה התחתנת? מה, אתה לא מבין כמה חשוב לחזור הביתה? מה, אתה לא מבין שיש לך משפחה? הגישה הזו היא תרחיק את הבעל. אולי זה לא הוגן, אולי זה לא צודק שגישה כזו תרחיק את הבעל. אולי הוא אמור למלא את המחויבויות שלו למרות שהוא מרגיש לא נעים. אבל כל האמירות האלה הן שטחיות, מכיוון שהן לא יעילות, הצדק הוא לא הנושא שעליו אנחנו מדברים. ולכן גישה כזו תרחיק את הבעל. תתמקדי מה את רוצה. את רוצה עם בעלך שיגיע יותר, יעזור יותר, במקום להגיע עם מחשבה שאומרת הוא מזלזל, ואז להאשים אותו, ולחשוב שבגלל שהוא מזלזל ולא מגיע, לכן אני מאשימה אותו. זו טעות. בעיניים שלו הוא רואה את הדברים בצורה שונה. הוא יגיד אחרת. הוא יגיד, בגלל שאת מעליבה, הוא מזלזלת בי, לכן אני לא מגיע. ואז נכנסנו אל המערכת המורכבת שנקראת ביצה ותרנגולת. מה היה קודם? האם קודם את ביקשת בצורה יפה והוא לא התייחס, ואז בעיניים שלך זלזל ולא הגיע, ואז היית צריכה להאשים אותו? או הפוך. הוא יאמר שכבר מההתחלה ביקשת בצורה לא נעימה, והוא הרגיש לא נעים כשהוא חזר הביתה, ולכן הוא מעדיף לו לחזור הביתה ומעדיף להישאר בעבודה, ובכלל הוא גם צריך להיות בעבודה. ואין לו מספיק מניע לחזור מוקדם, כי הוא יודע שהוא יקבל ביקורות, והוא יאמר שמבחינתו את התחלת. אז נכנסנו אל פרשיית הביצה והתרנגולת. זה מה שקורה כאשר נכנסים אל הראש של הזולת. הוא מזזל והוא לא אכפתי. האם הבעל יישאר במקום אמפתי, מבין ויאמר, את צודקת, לא חשבתי על זה שאני לא אכפתי, לא חשבתי על זה שאני כל כך מזלזל. האמת, טעיתי, איך אני עושה שינוי? זה לא הולך להיות, אין מה לצפות שדבר כזה יהיה. ולכן אין להיכנס אל פרשיית האשמות והפרשנויות. יש להתמקד בעובדות, הרבה יותר פשוט, הרבה יותר קל, הרבה יותר יעיל. העובדות הן, אני מבינה שאתה עובד קשה, אני מבינה שאתה זקוק לעוד זמן, יחד עם זאת גם אני רוצה זמן בבית, ולכן הייתי רוצה לדבר איתך ולחשוב יחד איך אפשר להגיע ליותר זמן בבית עם כמה שפחות לפגוע בעבודה שלך. זו גישה חדשה, זו גישה של שותפות, זו גישה שאומרת אני מבינה אותך, לא מזלזלת בך, יחד עם זאת אני רוצה. ואז מגיע השלב השלישי שאומר איך יחד אפשר למצוא פתרון שמתאים לשנינו. זוהי גישה שיחה. הגישה הזו היא ודאי מגדילה את הסיכויים להגיע לתובנות מוסכמות על שני הצדדים. אולי זה לא 100% מה שהאישה רוצה, אולי זה לא 100% מה שהבעל רוצה, אבל ישנה גישה חדשה, ישנו תהליך שמאפשר לשניהם להתחיל למצוא כיוון שמתאים יותר ויותר לשני הצדדים. וגם אם לא ימצאו את הפתרון המושלם, אפילו ימצאו פתרון שהוא 10% יותר טוב, שיתחילו עם זה, יתחילו בתהליך הדרגתי. אם כן, נסכם, נפסיק להיכנס אל הראש של הזולת ולומר הוא או היא מזלזלים, ואז להאשים, להיות יותר ענייני, אני מבין אותך, אותך, ש... ואני הייתי רוצה, מה שהייתי רוצה, בוא נמצא פתרון שמתאים לשני הצדדים, ובכך מייצרים תקשורת יעילה וטובה יותר. ומגדילים את הסיכויים להגיע לפתרון שמתאים לשני הצדדים. ומכאן לשאלה נוספת. אדם ששואל, אני מרגיש לחוץ, הרבה הרבה עבודה, הרבה מטלות, איך אני יכול להתמודד עם זה? התשובה היא, בהרבה מאוד מקרים בני אדם רצים מה שנקרא מרוקנים. הם רצים לעוד מטלה ועוד עשייה, אבל הנפש שלהם מרוקנת. ולכן חשוב לדעת שהאויב הגדול של ההישגים והתוצאות זה לא הלחץ של האדם. הבעיה היא שהאדם לא עושה עצירות מדי פעם של הפסקה, הרפיה, התאוששות, התנתקות. בחיים אנחנו נמצאים בתנועה מתמדת, שבני אדם לא פעם מרוקנים את כל מאגרי האנרגיה והמרץ שלהם, ולא ממלאים אותם בחזרה. מבחינה טכנית, שטחית, בני אדם מבזבזים את הכוח והמרץ שלהם במהלך היום וצוברים אנרגיה בזמן השינה. מוציאים קלוריות על פעילויות ואז אוכלים וממלאים את הגירעון בקלוריות ומוכנים לפעילות הבאה. זה בעימד הטכני של הגוף. אבל כך זה גם בחיי הנפש. אנחנו צריכים לטעון את המסברים. אם אנחנו פעם אחר פעם פוגשים את הלחץ, את הכעס, את הדאגה, כל מיני רגשות שליליים, אנחנו חייבים לטעון את המצברים, לעשות דברים שאנחנו יותר אוהבים, ללמוד, תחביבים, חברה שהיא מרוממת, מעניקה השראה, או פשוט חברה נחמדה שטוב להיות בה. כלומר, האויב של הלחץ הוא לא זה שיש לאדם עומס עבודה. עומס עבודה זה ודאי לא קל, אבל הבעיה היא לא עומס העבודה, אלא זה שהאדם לא יודע לנהל נכון את משאבי הנפש שלו, ולכן חייב האדם לעשות עצירות מדי פעם מהתנועה המתמדת והמרוץ כדי למלא את עצמו. נכון שהאדם רץ, פועל, עושה, אבל צריכים להקפיד בין פעילויות שהן מרוקנות את האנרגיה, כעס, דאגה, תסכול, לחץ, לבין פעילויות שממלאות את האנרגיה, מה שמעניק תחושה חיובית וטובה. וכמו שאדם לא מתפקד במיטבו כשהוא לא אוכל או לא ישן, כך הוא לא מתפקד במיטבו כשהוא לא מעניק לעצמו תחושות חיוביות. כשיש חוסר איזון רגשי, יותר מדי דאגות ולא רגשות של שלווה, של רוגע, של נעימות, אז שוב האדם הזה נמצא בחוסר איזון רגשי ולא פועל במיטבו. אם כן, זה פתרון ללחצים כדי שהאדם יהיה רגוע יותר. הלחץ הוא לא הבעיה, המטלות זו לא הבעיה, חוסר היכולת של האדם להגיע לידי איזון רגשי ולהתמודד עם לחץ זו הבעיה. ומכאן לשאלה נוספת, אדם שואל שאלה, אני מרגיש שאני צריך הרבה מדי דברים לעשות בחיים, אבל מרגיש מרוקן בלי טעם. שאלת חכם היא חצי תשובה. עצם זה שאדם מגדיר את הבעיה שלו בסגנון של צריך, כל הזמן צריך, זה עצמו מהווה לו בא מקור לבעיה. ומה הכוונה? במערכת החיים שלנו אנחנו צריכים למצוא את האיזון בין צריך לבין רוצה. יש בני אדם שהם באופן קבוע במקום של צריך, צריך לעשות, צריך לעשות, צריך לעשות. ולא פעם נראה גם שאין להם רגישות כלפי אחרים. אבל זה לא מדויק שזה מגיע מרוע לב. אולי אין להם רגישות כלפי אחרים, אבל אין כאן רוע לב. הם כך גם מתנהגים כלפי עצמם. גם את עצמם הם רואים ככאלה. הם רואים את עצמם כמי שלא אמורים להתייחס אל הרגשות שלהם, ורק אמורים לעשות מה שצריך. ודאי שיש בזה משהו טוב כשהאדם הוא לא משועבד לרגשות שלו ולא נבהל כשהוא מרגיש בלי מצב רוח, הוא קם על רגל שמאל. לא, הוא ממשיך לתפקד והוא עושה למרות ההרגשה הלא נעימה. יחד עם זאת, כשאדם מתעלם בצורה מוחלטת מהרגשות, אז בגדול הוא אדם שפועל צריך, צריך, אבל אז הוא מתעלם מהרגש שלו, הוא מתעלם מהרצונות שלו, גם הרגשות המינימליים, הרצונות המינימליים, וכשהוא מתעלם מעצמו, לדוגמה, אפילו ממאכלים שקצת ערבים לחך, גם זה הוא לא מרשה לעצמו, אין זמן, צריך, צריך. אם הוא היה בדרגה כזו נהדר, אבל איך יודעים שהוא לא בדרגה כזו? התשובה היא כי הוא לא שמח במצב שלו. המדד לכך שאדם נמצא בדרגה שעליה הוא מדבר, זה שהוא בגדול, באופן קבוע, מה שמאפיין אותו, זו תכונת השמחה. לא חייב להיות כל הזמן, אבל בגדול הוא אדם שמח. בכל אופן, האדם הזה הוא רק בצריך, צריך. והוא משלם מחיר. המחיר הוא שהוא ממורמר בגלל שהוא מרגיש רע. ואז כשהוא מרגיש רע, מה הוא עושה? הוא מיד מתעלם מההרגשה הרע, ועוד פעם, צריך, צריך. מה צריך לעשות? מה צריך לעשות בבית? מה צריך לעשות בעבודה? מה צריך לעשות בחברה? ובכך הוא בורח מרגש שלילי על ידי צריך, צריך. מה צריך לעשות? ואז כשהוא בורח מהרגשות ומתעלם מהם, אז אולי לזמן קצר הוא מרגיש תחושה נהדרת של פרוקן. למה? כי כעת הוא מרגיש רע בגלל שלדוגמה הוא לא מסתדר במשפחה, בחברה. ובמקום לראות איפה הוא טועה, איפה הוא יכול לקחת אחריות, איפה הוא יכול להשתפר, איפה הוא יכול להשתנות, הוא לא עושה את זה. הוא מפחד להרגיש רע, ובעקבות הרגשה רעה, לראות לתקן, מה שצריך לתקן. לא, הוא לא רוצה בכלל להרגיש, הוא מתעלם מרגשות, רגש רע, רגש טוב, מתעלם לגמרי. ואז הוא חוזר בבת אחת אל העשייה. לדוגמה, האדם הזה אמרו לו, אתה מעליב את אשתך, את מעליבה את בעלך. במקום לבדוק איפה, מה, איפה זה קורה, מיד מגיבים בתחושה של ביטול. טוב, בואו נפסיק עם כל הדיבורים האלה, אלה הם דיבורי סרק. בואו נחזור לעשייה הקדימה. מי עושה? מה עושה? איפה עושה? ובכך האדם הזה מרגיש טוב כשהוא בורח מהרגש השלילי בעזרת הצריך, צריך. אבל הוא לא מאפשר לאנשים סביבו לחיות איתו, הוא גם לא מאפשר לעצמו לחיות עם עצמו. הבעיה היא שהוא כל כך בטוח שעודף העשייה שלו מבטאים אחריות, משמעת עצמית, שאומנם יש בזה משהו יפה, עשייה מרובה, אבל אין כאן בהכרח אחריות. יש כאן בריחה מאחריות על ידי עשייה מרובה. מכיוון שהאדם הזה נדרש לשים לב איפה הוא פוגע באחרים, איפה הוא מעליב, איפה הוא לא נעים. אבל מבחינתו כל השיחות האלה זה דיבורי סרק, הוא אדם של עשייה, הוא אדם פעיל, הוא אדם יצירתי, אין לו זמן לכל הדברים האלה. והוא ממשיך להיות חכם בעיני עצמו ולאבד את האנשים הקרובים אליו ולנחם את עצמו, שהוא בסך הכל אדם כל כך פועל ועושה, רק הדור של היום כולם עצלנים, הם לא ברמה שלו. לכן הם בורחים אל הרגשות. האדם הזה מרגיש רע עם עצמו, האדם הזה לא תמיד נעים לסביבה שלו, ולכן חשוב שיהיה מודע לעצמו. החיים, ודאי, הם גם מורכבים מצריך. צריך לעשות הרבה מאוד דברים שלא רוצים. חובה שתהיה לאדם מחויבות ומשמעת עצמית. אבל לא רק צריך, אלא גם צריך וגם רוצה למצוא את האיזון המתאים. ומכאן לשאלה נוספת. הורים שואלים, אנחנו גדלנו ב, נקרא לזה, קבוצה מסוימת ביהדות, והבן שלנו החליף כיוון. הוא נמצא כעת בקבוצה אחרת. וקשה לנו ההורים לא להיות ציניים על השינוי שהוא עשה, ואנחנו מאירים לו הערות וביקורות וציניים, וקשה לנו שלא להיות כאלה. כואב לנו על הילד שלנו, ובאופן טבעי ומובן הוא פחות רוצה להגיע הביתה, מה אנחנו יכולים לעשות? אז בואו נדבר דקות ספורות על נושא הציניות. להיות ציני זו אפשרות. האפשרות השנייה היא להיות יותר פתוח. הבעיה בציניות, שציניות היא, נקרא לזה, מתחפשת לחוכמה. כלומר, האדם הציני הוא נראה חכם בעיני עצמו, כי הוא מאיר איזושהי הערה שנראית חכמה, אבל זוהי טעות. צינים לא לומדים שום דבר. צינים מזלזלים במה שלא נראה להם הגיוני. אבל מה זה נראה להם הגיוני? לפי עולם המושגים, הידוע להם. ציניות זה מעין עיוורון שהאדם מייצר בעצמו, שלא נכפה עליו, לא בעל כוחו אלא מרצונו. זו דרך של האדם לא להתייחס למה שאומרים לו. בהרבה מאוד מקרים, למה אנחנו צינים כלפי אנשים אחרים? התשובה היא כי הציניות עוזרת לנו לפחדים שלנו. הציניות עוזרת לנו לא לפגוש את השונה ולהמשיך להיות בטוחים בעצמנו. ציניות זה מעין מנגעון הגנה שבעזרתו אנחנו מגנים על עצמנו מפגיעה. רגע, אולי הוא צודק ואני טועה? אולי אני צודק וגם הוא צודק? אולי מה שהוא עושה זה גם טוב? אולי אני לא היחיד שצודק, אבל יש לבני אדם פחד לפגוש את המסקנות האלה ואת הרגשות האלה. ובכך האדם לא פוגש את כל הרגשות האלה שאולי גם הוא צודק, אולי הוא אפילו צודק יותר ממני, אולי יש לדון במה שהוא אומר. הציניות היא אותו מנגעון הגנה, שבעזרתו אנחנו מגינים על עצמנו מכל פגיעה, אבל הציניות היא מזיקה יותר ממה שהיא מקדמת, עוזרת ומסייעת לאדם, במקרה הזה למשפחה. מכיוון שהמחיר הגבוה של הציניות זה שישנה חומה גבוהה בין שני בני אדם. אם מדובר על בן אדם שאנחנו לא רוצים איתו קשר, לא נגיד שהציניות היא טובה, אבל נגיד שהמחיר הוא לא גבוה. אבל כשמדובר על ציניות עם אדם שאנחנו רוצים איתו קשר, אז זה בלתי אפשרי גם להיות ציני ביקורתי מעליב, לא לאפשר שיח, לא לאפשר דיאלוג, וגם להיות בקשר עם האדם הזה. לכן, אמנם דרושה מידה ניכרת של אומץ כדי להיות פתוח וכנה ולשמוע את הזולת. אבל מה שמעניין הוא שכשאנחנו נקרא לזה מורידים את המחסום בינינו לבין הזולת, אנחנו מפרקים את הנשק הזה שנקרא ציניות, אנחנו נעשים פתוחים יותר, מבינים יותר, נעימים יותר, לוקחים סיכון, סיכון לשמוע את דעתו, סיכון לשמוע מה הוא אומר. ויש כאן גם סיכוי, אולי סיכוי שאנחנו נהיה חכמים יותר, וגם סיכוי שיהיה יותר קשר. וגם יש כאן אומץ להתחיל לבדוק. אנחנו צודקים, הוא צודק, מי צודק, כמה צודק. אבל זו הציניות, כמו שאומר המסילת ישרים, הליצנות. אם אין כביש עוקף להתעלם מדברים רציניים, על ידי כך שאדם מרגיע את המצפון שלו, וליצנות אחת דוחה 100 תוכחות. ליצנות אחת דוחה הרבה דברים רציניים. הציניות לוקחת דברים יפים, איכותיים, רציניים, חשובים, והופכת את אותם דברים לדברים לא יעילים, לא שווים, שבכלל לא כדאי לדבר עליהם. המנהיג הוא עדיין חזון, הוא אדם שרואה את ההווה, אולי אפילו את הנדוש, והופך אותו לאיכותי, לטוב וליפה. הציני הוא בדיוק הפוך. הוא יכול לקחת דברים יפים, דברים מקוריים, דברים יצירתיים, והופך אותם ללעג וכלס, לנדושים, ללא שווים, ללא יעילים. הסיכון הוא להתחיל לוותר על ההגנה של הציניות ולהתחיל להיפתח. לחיות עם יותר רכנות, פתיחות, פחות ציניות. להתחיל להיפתח, אם לא, אל רעיונות חדשים, לפחות אל הילד ואל הקרבה המשפחתית. נצא להעסקה ולאחר מכן נחזור שוב אל שאלותיכם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים. שמוחי תמיד איתי. גינת אגוז, לאירועים גדולים מהחיים.
פסח במופתא ברומניה. חוויה לכל המשפחה. אתם תחזרו בריאים יותר עם שיפור במדדים הרפואיים ותיהנו מחוויה הכוללת תוכניה עשירה למבוגרים, משפחות וילדים. מה בתוכניה? מה לא? טיולים בחבל ארץ מרהיב ביופיו, מופעים של אמנים מובילים, הרצאות מרתקות, סדנאות חווייתיות ושיעורי תורה לאורך כל הנופש. היזהרו מחיקויים, כי מופתא יש רק אחת. לפרטים והרשמה 03-964-1555 03-964-1555 או כנסו למופתא.org.
מתוך מאות הסיפורים המרגשים שהשלחתם לתחרות הנהג שלנו, רק נהג אחד ראוי לכתר. חפשו הנהג שלנו בגוגל או חייגו 03-373-9999. הצביעו לנהג שריגש אתכם ותוכלו לזכות בחופשה זוגית. טוב שההגה בידיים של אגד, כפוף לתקנון. מרכז הישגים ללימודי פסיכותרפיה, ייעוץ נישואין, נוער בסיכון. 03-652-5244 03-652-5244.
שלום, כאן חיים ולדר, החודש במגזין הורים של תרי"ג.
בחיים על חיים ולדר, עם רשימה של דברים שבחיים, אבל בחיים אסור לעשות בחיים. איך הופכים חג לחגיגי כשמסביב הכל אפור? נעמה לוי, אם חד הורית, בתור מרטיט חדרי לב. וטובי ברון אומרת אמן לעילוי נשמת סבתא קרמלה. מגזין הורים מצורף בכל חודש לחבורת תרי"ג. למנויים חייגו 0722-79-6666.
אם אתה יודע לכתוב, לנגן, להלחין, לצייר, להפנט, להצחיק, להמציא, ליצור, לקריין, לפחות כמוני. בקיצור, אם כולם אומרים שאתה גאון, הגיע הזמן שתוציא את הכישרון שלך לאור וגם תזכה בפרסים. הגאון, משחק יומי בזמן אוויר עם מנחם טוקר, כל צהריים בשתיים, כאן בכל חי. הכניסה למוכשרים בלבד.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
חזרנו אליכם המאזינים ונתייחס אל עוד שאלות. מה ההסבר לסימפטומים הגופניים בזמן של התקף פאניקה, התקף חרדה? התשובה היא, בזמן של התקף חרדה, יש לבני אדם כל מיני סימפטומים, כמו דופק מהיר, דפיקות לב, תחושה של חולשה, כמעט אילפון, תחושה של קוצר נשימה, לפעמים כאב או לחץ אפילו בחזה, הרגשת סחרחורות, לפעמים תחושה של חולשה או רעד ברגליים, לפעמים הרגשה של גלי חום, תחושת ריחוף, אדם מרגיש חוסר ממשות, ממש מנותק, מנותק מעצמו, לא פעם מרגיש שהוא הולך להשתגע. בזמן שיש סימפטום גופני של החרדה, לדוגמה דופק מהיר, דפיקות לב, האדם מאמין בטעות שיש כאן התקף לב, אבל זוהי טעות. לב בריא יכול לפעום בקצב של 200 פעימות בדקה במשך ימים, אפילו שבועות, בלי שום נזק. שום דבר לא אמור לקרות מהתקף חרדה. לפעמים יש לאדם תחושה של חולשה, כמעט מתעלף, ובאמצע נהיגה או הליכה ברחוב, הוא אומר אני אתעלף באמצע נהיגה או הליכה ברחוב, אבל זוהי טעות. לא מתעלפים מחרדה. תחושת האילפון נגרמת על ידי אספקה מופחתת של דם וחמצן אל המוח. אבל משם לא מגיעים לאילפון. אם כבר, כשמתעלפים, לחץ הדם הוא נמוך. התקף חרדה גורם לעלייה בלחץ הדם, וזה לא מוביל לאילפון. זו רק הרגשה, זו טעות בהרגשה. גם כשהאדם מרגיש הרגשה של סחרחורת, הוא מרגיש אם הוא יעמוד הוא ייפול. זוהי טעות, אם הוא יעמוד הוא לא ייפול. תחושת הסחרחורת היא נגרמת על ידי נשימת יתר והזרימה המופחתת של דם וחמצן למוח. נדיר מאוד שבזמן התקף חרדה האדם יאבד את שיווי המשקל שלו. ומה שלפעמים האדם מרגיש, גלי חום בתוך הגוף, גלים בתוך כל הגוף שלו, גלי החום הם גם כן נובעים מתוך משהו גופני. היות שיש כמות מוגברת של חמצן ומשינויים מהירים במחזור הדם, וזה לא מזיק, וזה רק מבהיל התחושה הזו של גלי חום, וככל שהאדם נבהל מזה יותר, החרדה שלו תגדל יותר. כך לגבי עוד סימפטום, כמו תחושת ריחוף, חוסר ממשות, האדם מרגיש שהוא משתגע, מאבד שליטה, הוא אומר לעצמו זהו, הפעם אני לא אתרושש יותר, אבל זוהי טעות. התחושות האלה הם גם כן בגלל נשימת יתר וזרימה מופחתת של דם וחמצן המוח. התחושות הן זמניות ולעולם לא מסתיימות באובדן שפיות, אובדן שליטה של האדם על הפעולות שלו. אדם לא מגיע לסכיזופרניה, שיתוק, שיגעון כתוצאה מהתקף חרדה. בכל אופן, לא מדווח על מקרים כאלה. כשאדם נמצא בהתקף חרדה גבוה, יש לו נטייה להתנשף, לקחת נשימה עמוקה ולהחזיק אותה, לאחר מכן נושם נשימות קצרות ורדודות, ואז הוא לא מצליח לרוקן את הריאות הזו. ואז כשלא מרוקנים את הריאות, התופעה הזו גורמת לתחושה של מלאות, להרגשה שאין מספיק אוויר. אבל ההרגשה היא רק אשליה, היא הרגשה, היא דמיון, היא לא אמיתי. זה רק נגרם כתוצאה מכך שהריאות לא מתרוקנות לחלוטין. ותחושת הקוצר נשימה או כאב ולחץ בחזה, זה בגלל שהאזורים האלה בגוף מתכווצים. בכל אופן, מה שחשוב לדעת הוא שבזמן החרדה אין שליטה בנשימה. אנחנו נבהלים ונושמים נשימת יתר. ולכן חשוב לפני התקף חרדה וגם בזמן התקף חרדה, אבל חשוב להתאמן לפני התקף חרדה. להתחיל לנשום בסגנון כזה שמרוקנים לחלוטין את הריאות. וגם בזמן שיש התקף של עצבים או חרדה, או כשמתחילה מחשבת הדאגה הראשונה או הכעס הראשון, להתחיל לרוקן לחלוטין את הריאות. עד הסוף, לנשוף ולקחת אוויר ולרוקן עד הסוף. ואם שואפים ונושפים דרך האף, זה מעט אוטומטית את הנשימה, וזה גם מונע מנשימה מהירה שגם היא מגבירה את החרדה. יכול מאוד לעזור כשמניחים יד אחת על הבטן התחתונה, ואז הנשימה תרומם את הבטן התחתונה, וכך אנחנו בטוחים שהנשימה תהיה נשימה מהבטן, נשימה עמוקה. בגלל שכשאנחנו נושמים נשימה לעומק אל תוך הבטן, אנחנו מותחים את השרעפת ומשחררים את השרירים המקובצים שגורמים תחושה של קושי לנשום. אפשר גם לנשום, לשאוף ולנשוף ולספור. הספירה מגנה מפני נשימה מהירה, כי סופרים והולכים לפי קצב הספירה, לאט יותר. וחשוב לדאוג שמוצאים את כל האוויר, שהנשיפה תהיה ארוכה יותר מהשאיפה של האוויר, כך נוכל להיות בטוחים שאנחנו מרוקנים את הריאות. אימוני שליטה בנשימה יעילים בצורה נהדרת להאט את קצב הנשימה, למניעת נשימת יתר ונשימה מהירה ושטחית, וכך יכול לעזור לעצור הרבה התקפי חרדה. ברגע שנוכל להאט את הנשימה, אם הופעת הסימן הראשון לכעס או חרדה, נוכל להגן על עצמנו מהיסחפות לסימפטומים הקשים של התקף החרדה. חשוב, אם האדם יודע שהוא סובל מהתקפי חרדה, שלא ינסה להשתמש בשיטה הזו כשהוא באמצע התקף חרדה, או אפילו כשהוא חווה חרדה קלה, אלא לרכוש את המיומנות הזו, את הנינוחות הזו, בנשימות הרפיה, בהדרגתיות, כל יום, 2-3 דקות, להתאמן על זה. לאחר מכן, כשמגיע התקף, שלא יגיע, אבל אם יגיע, נהיה מוכנים יותר. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה. תודה רבה לאורי כהן, שלמה פולק, ומחר בבוקר בעזרת השם בשעה 6:05, שיעורנו כאייל תערוג. לילה טוב, היי ברוכים.
חי תמיד איתי כל